דף כ"ה עמוד ב', שורה שנייה מהשורות הרחבות. אומרת הגמרא תנא, למדנו בברייתא, עוד הוסיפו, והדברים עולים על דברי המשנה. במשנה בדף כ"ד למדנו ואילו הם הפסולים. ישנם אנשים שהם פסולים לדון ולהעיד. ישנם פסולי דאורייתא, ישנם פסולי דרבנן. הגמרא הוסיפה שלימים לאחר דברי המשנה הוסיפו, וזה למדנו אתמול, את הגזלנים והחמסנים, שגם הם פסולים לדון ולהעיד. באה עכשיו הגמרא ואומרת תנא, למדנו בברייתא, עוד הוסיפו עליהם שהם פסולים הרועים, הגבאים והמוכסים. והגמרא מסבירה, רועים, רועי צאן. ובעצם מה שהגמרא רוצה להבין, מה התחדש היום יותר מאתמול? למה בזמן המשנה היה פשוט לנו שהרועה הזה הוא אדם שכן ראוי להעיד, ומה קרה עכשיו שהוא כבר לא ראוי להעיד? אומרת הגמרא, רואים מעיקר הסבור אקראי באלמאו. אנחנו הבנו שבעצם הרועה הזה הוא לא מתכוון לגזול, הוא הולך עם הבהמות, נו, אז הבהמה נכנסה לתוך שדה, הוא לא רב איתה, הוא לא מתעקש איתה, הוא לא מסלק אותה. אבל אי אפשר לקרוא לו גזלן, שהתורה אמרה אל תשת ידך אם רשע להיות עד חמאס, לקרוא לו גזלן אני לא יכול. אבל כיוון דחזו דקמחבני ושדו לך תחילה, גזרו בו רבנן. התברר שהרועים האלה מכוונים את הבהמות שלהם בכוונה שיכנסו לשדות אחרים. אמנם לפי הפירוש הזה ברש"י קצת צריך להבין מה זה הלשון ושדו בי, מה הם זרקו שם. קצת הלשון. הרבינו חננאל מסביר קצת אחרת, אולי זה בגלל הלשון ושדו. הרבינו חננאל אומר שהם היו נכנסים בשדות של אחרים וזורקים מגרעינים של אחרים לפני בהמותיהם, וזה כבר מתאים ללשון ושדו. היו זורקים, ככה אומר פה רבינו חננאל, והרועים כיוון דחזל ודשק למין הזרעים שבשדות בני אדם ושדי כמי בהמתי ופסנין ורבנן. מזכיר פה הרבינו חננאל, וזה בעצם גם יהיה שיטת רש"י ועוד, ולמעשה זה גמריו שלמדנו בתחילת בבא מציעא, הנידון תמיד זה באדם שהוא רואה את הבהמות שלו, לא ברואה בהמות של אחרים. כי אדם שרואה בהמות של אחרים, אנחנו יוצאים מתוך הנחה שאין אדם חוטא ולא לא. איפה אנחנו חוששים לגזל? באדם שרואה את הבהמות שלו. כי הגמרא שואלת בבבא מציעא, לו יצויר וכל רואה צאן הוא חשוד על הגזל, איך אתה יכול לזכור פועל שיהיה רואה צאן? הרי לפני עיוור לא תיתן מכשול. אומרת הגמרא בהכרח שאדם שלה בשביל אחרים, מה אני צריך לגזול בשבילך? אבל כשזה בהמתיו, אז לא אכפת לו להיכנס אצל אחרים, וזה החשש הגדול. אז אם ככה, כיוון שהתברר בדורות מאוחרים יותר שאכן אותם רועים נכנסים על דעת לבוא ולקחת שלא כדין, אמנם אנחנו לא מגדירים את זה כגזל מדאורייתא, הוא לא כופה את הפעולה של ויגזול את החנית, אבל עצם שילוח הבהמה זה כבר נחשב מדרבנן אחד כזה שפסול מבחינתנו לעדות. כמו כן ממשיכה הגמרא ואומרת, הגבאים והמוכסים. רש"י מסביר מהו ההגדרה של גבאי. אומר רש"י, גבאים זה ממונים שהעמידן המלך לגבות מס, ומנת המלך וקרגה, קרגה זה מס על ראש, וארנונה מישראל חבריהם. זאת אומרת, הוא בעצם נציג השלטון. ומכיוון שהוא נציג השלטון ודינה דמלכות הדינה, מדובר הרי במקומות כאלה שהשלטון היה שלטון אוכרי, אז למעשה אתה בגדול לא יכול לבוא ולצאת מהחובות שלך, אלא אם כן מה שלמדנו בתחילת מסכת בבא בתרא, שישנם אנשים שפטורים ממיסים מסוימים, כמו מס של שמירה וכדומה, אבל בעיקרון אתה מחויב לשלם. אותו דבר המוכס וזה שגובה את המיסים. אומרת הגמרא, מעיקר המה סבור, בעצם השאלה של הגמרא שוב, בזמן המשנה לא ראו מקום לבוא ולפסול את הגבאי הזה לעדות. לימים מאוחרים הבינו שגם הגבאים האלה הם פסולי עדות. מסבירה הגמרא, מעיקר הסבור מה ידי קיץ לי קשק לי. אנחנו הבנו שהגבאי הזה, מה שמטילים עליו את זה הוא לוקח, אז מה אתה רוצה ממנו? אין בו שום צד של עבירה, ודאי שהוא קשר לעדות. כיוון דחזו דקשק ליתירה, פסלינו. אבל כיוון שהתברר שהם לוקחים יותר, דהיינו מפני חימוד הממון הם לוקחים יותר ממה שצריך, ומכיוון שהם יותר ממה שצריך, אז פסלו אותם. מעניין שמובא פה באות א', האות היוד א' הזאת, יש גרסה שכך נראה גם בדברי הריף, ומשווי עניי כעתירי. בגרסת הגמרא שהם היו משווים את העניים ואת העשירים באותו מחיר, ולכן באו ופסלו אותם. למה הגרסה הזאת היא קצת יותר נוחה לי? מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על הגמרא כמו מה שהיא כתובה, אז מה הבעיה של אותם גבאים? שהוא הולך ולוקח יותר ממה שהוא צריך לקחת. איך קוראים לזה בעברית חופשית? גזל. מה הפירוש? זאת אומרת, לא, אבל אני באמת מנסה להבין, מה הפירוש שאתה יכול לבוא ולקחת? מה זה לבוא ולקחת יותר? לקחת יותר זה גזלן, אין פה בכלל צדדים. אז למה זה צריך להיות תקנה דרבנן? זה גזלן דאורייתא, זה לא קשור בכלל לדרבנן. אלא למי? אבל למי הוא לוקח את זה? למלך? אם הוא לא לוקח למלך אין שום בעיה. דינא דמלכותא דינא, יכול לקחת 100%.
את העודף הוא לוקח לעצמו.
לוקח לעצמו, זה נקרא גזלן. עודף לעצמו קוראים לזה גזלן. נותנים לו. נותנים לו. אומר הנימוקי יוסף, אני חושב שזה כוונתו. הגבאים פסולים משנום שנוטלים מס של שר יותר ממה שהם צריכים עכשיו, לשמה יצטרכו להם אחר כך. לא כתוב פה שהוא לוקח את זה לעצמו, הוא לוקח את זה כי יכול להיות שיגדילו עליו את המיסים, אז לשמה יצטרכו להם אחר כך. ומשום שעושים שלא כדין ליטול מהם שלא לצורך, פסולים מדרבנן. דישק ליתירה לעצמם, גבלנים מדאורייתא הווה. אחרי זה הוא מסביר מה זה מוחס, משום דפעמים שבקי לעשירים ושקלי לעניים. גזרו בו רבנן, או משום דחטפי ושקלי. הם לא ממתינים אלא לוקחים, אפילו שהם יכולים על פי דין לקבל, אבל הם חוטפים. אומרת הגמרא, אמר רבא, רואה שאמרו, אותו רואה שדיברנו עליו שהוא פסול לעדות, אחד רואה בהמה דקה ואחד רואה בהמה גסה, אין הבדל באיזה סוג של מראה הוא מתאפק. שואלת הגמרא, ומי אמר רבא אחי? היעלה על הדעת שאילו דברי רבא? ואמר רבא רואה בהמה דקה בארץ ישראל פסולים. הסיבה היא כי אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל משום מצוות יישוב הארץ, כי בהמה דקה אוכלת את כל הגידולים ולא יהיה לאנשים מה לאכול. אסור לגדל בהמה דקה. אגב, גם בזמן שבית המקדש היה קיים והיו צריכים הרבה מאוד קורבנות מן הבהמה הדקה, היו עושים יבוא, והיה מכלאות במדבר יהודה, ומשם היו מביאים בהמות לירושלים לצורך קורבנות, אבל לא היה דבר כזה לגדל בארץ ישראל. אסור לגדל. מה אומרת? אחד שגידל לצורך חלב, והכינוי שהגמרא היה חריף מאוד עליו, אסור לגדל בהמה דקה. כמו כן בחוץ לארץ כשרים, רואה בהמה גסה אפילו בארץ ישראל כשרים. לכאורה על פניו שאלת הגמרא היא, אתה בא ואומר רבא בתור שם כללי, כל רואה ללא יוצא מן הכלל בהמה דקה בהמה גסה ארץ ישראל חוץ לארץ, יש לו הגדרה של גזלן, פסול לעדות. הנה אתה רואה שרבא מחלק, רק בהמה דקה בארץ ישראל, שמה יש לי איתו בעיה. עונה הגמרא מיד, ההוא במגדלים יתמר, טעות בהבנה. יש מגדל ויש רועה. המגדל בהמה דקה אסור לגדל בארץ ישראל כפי שדובר, וזה רש"י מזכיר לנו. הבעיה היא חמיר עטפי משום יישוב ארץ ישראל. ומסביר רש"י, מגדלים יתמר, שמגדלים אותם בבתיהם, ואפילו אחי בארץ ישראל פסולים מגדלי בהמה דקה, דאבידה דשמתה וראתה לתוך הפדות. היא רצה והיא בורחת וממילא היא אוכלת מהפדות. ישמע מצוות יישוב ארץ ישראל, אסור לגדל. אבל גסה, בהמה גסה, יותר קל לשמר אותה. לא משמת ואפשר לנותרה. אבל רואה שמרען בחוץ באפר של יישוב, אפילו בהמה גסה פסול, שנכנסת בתוך שדה אחרים, אז גזלן היא אוכלת שלו בשלו. אם היא אוכלת שלו ביתר, מילתא דפשיטא שיעשו. וכמו כן מסביר תוספות בדיבור המתחיל בגדלי איתמר. אומר תוספות, למה בבהמה גסה לא נאמר איסור לגדל בהמה גסה? כי זה גזרה שאין הציבור יכול לעמוד בה. מה פירוש? אדם צריך בהמה גסה והיה כלי תחבורה. איך אתה רוצה שהוא יחרוש? איך הוא יישא מסעות? איך הוא יעבוד? אז אי אפשר לגזור על בהמה גסה. בהמה דקה זה גזרה שהציבור יכל לעמוד בה. לכן אומר תוספות, אסור לגדל אפילו בבית משום יישוב ארץ ישראל, דיל מעטי לראותם בשדות. רש"י השתמש בביטוי שהם משמתם וברכות. ובהמה גסה מותר לגדל בבתים ולא גזרו בה חכמים משום זה צריך לחרישה, והם יכולים לעמוד בהאי גזרה. ממשיכה הגמרא ואומרת, הכנה ממסתברא. ההיגיון גם אומר שהנידון שלנו זה באמת לגבי רועה, ויש הבדל בין רועה ומגדל. מדקטני, כתוב אצלנו הרי במשנה, הלשון של נאמן עליי אבא, נאמן אביך, נאמנים עליי שלושה רועי בקר. למה הם נאמנים? מה אליו? לעדות. והנה אתה רואה שרק בגלל שהוא אמר נאמנים עליי, לכן הם מותרים. אבל אם הוא לא היה אומר נאמנים עליי, אז בהגדרתם הם פסולים. אומרת הגמרא, לא, לדינה, מה פתאום? המשנה מדברת על אותם רואים שבאים לענייני דין. כשהנידונו לגבי דין, אכן באמת אנחנו רואים שהם פסולים, כי הם אידיוטות, הם לא מבינים בדין, אבל בתור עדים, למה שהם לא יהיו עדים כשרים? דיקנני, יש לי גם ראיה מלשון המשנה, דקטני שלושה רואי בקר, והיא לעדות, שלושה למה לי? שלושה זה ביטוי לבידים, לא ביטוי לעדות. כי אכן אפשר שבתורת עדים הם עדים כשרים, לא חושדים אותם כגזלנים, רק בתורת דיינים הם לא רואים לדיינות. שואלת הגמרא נפלא, ולמה היא לדינה? הבנתי אותך, והכוונה היא שלושה לעניין דין. מהי עירי השלושה רואי בקר? כל תלת זה לא גמיר את דין, הנמי. מה, זה קשור לרואי בקר? מה זה קשור למקצוע שלו? אדם שלא מבין בענייני דין לא יכול לשבת בתור דיין. מה צריך להיות רואי בקר בשביל זה? עונה הגמרא, זה לא מעניין. לא, לא, לשבת בדין אתה מדבר עכשיו. בתור דיין, מה זה משנה רואה של איזה בהמה הוא? זה לא עניין של גזלן. יכול להיות שהוא אדם קשר למאדרין, אבל הוא לא מבין בזה. וזה תשובת הגמרא. אומרת הגמרא, אחי כאמר, אפילו הני זה לא שכיחה ביישוב. היה מקום לבוא לומר, שמתי אדם יכול לומר נאמן עליי? באדם שהוא בפרשה, אדם שמסתובב בתוך היישוב, אז הוא לא בקיא בדין תורה, אבל הוא יודע איך מתנהלים החיים. אז אני מבין שאדם מקבל את מה שהוא אומר. וכשהוא אומר נאמן עליי, הוא לא יוכל לחזור בו מה שרבנן חידשו. אבל כשמדובר ברועה בקר, למה שהוא לא יוכל לחזור בו? תבין, הוא לא בעניינים, הוא לא גר ביישוב. הוא לא יודע איך מתנהל מקום יישוב. אולי באחד כזה הוא יכול לחזור בו, כי הבן אדם מחוץ לעסק. וזה החידוש המיוחד שלנו, שגם האדם הזה מוגדר לנו כנאמן עליי, וברגע שהוא קיבל אותו, הוא לא יוכל לחזור בו. אמר רב יהודה, וכאן הגמרא באה להבחנה המתבקשת. הרי לכאורה השאלה שהיינו צריכים לבוא ולשאול, מה הפירוש שאתה בא ואומר לי קודים, גבאים, מוכפים, רואים? מה, אתה ראית אותו שהוא גנב? אם תפסת אותו, אני מבין, מרים ידיים. אז התורה אמרה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד. אני מקובל עליי, אין לי מה לעשות. אבל כל זמן שלא תפסת אותו שהוא לא קשר, איך אתה הולך ופוסל אותו? כל יהודי יש לו בסתם חזקת קשרות. באה הגמרא ואומרת, אמר רב יהודה, סתם רואה פסול. ושוב, מדובר ברואה בהמות שלו. קיקים לנו שאדם שרואה את בהמותיו, באופן נורמל, אם הוא מוציא אותם מהבית, אם הוא מוציא אותם לשדות, אז בהכרח שהוא נכנס בשדות של אחרים, בהכרח שהוא נכשל עד על הגזם. סתם גבאי? קשר? אבל כשאני מדבר איתך על אותו נוחס, כל זמן שלא יתברר לנו בידיעה שהוא גובה יותר ממה שמותר לו, מבחינתנו קשר לעדות. אם יתברר, זה דין אחר. וזה אומר תוספות. פירש הקונטרס, ועד הוסיפו הגבאים והמוכסים בדחזו דשק ליתירה. וכעת על השמינן דאף על גב שיחזיר הגבאי והמוכס, פסול. דלא דמי לשאר גזלנים שיחזירו דקשרים. דהי לא ידע למען דהדר, הרי הבן אדם הזה גבה מכל העיר, למי הוא יחזיר? הרי הוא לקח שלא כדין, לקח מעניים ומאשרים אותו מחיר. אי אפשר לבוא ולהחזיר דבר כזה. ממילא, וחוץ מזה, כיוון דעדיין הם עוסקים בגבאות ובמחס, חשודים לחזור לכלכולם, הרי דיברנו כבר אתמול, שכדי לעקור דבר ולהחזיר אותו להיות כשר, צריך להיות אחד כזה שאפילו בטל בדבר המותר, כמו מלווה בריבי, אפילו לנוכרי לא, וכולי, משחק בקוביה, אפילו בחינם לא. האדם הזה לא יכול להיות כשר אצלנו. אומרת הגמרא, והגמרא מסייעת את הדברים בסיפור, שיש גם גבאים כשרים. אבו דה רב זירה עבד גביעות את לישר שנים. אבא של רב זירה היה גובה מטעם ראש המחוב במשך 13 שנה. כי אבי עתי ריש נערה למטה, צריך להבין את העיקרון של הדברים פה. הרי לפי מה נקבע המיסים? לפי מספר התושבים. ככל שיש יותר תושבים, אז אפשר לגבות יותר מס. אז בעצם מה שהוא הציג, הוא הציג אוכלוסייה קטנה. וברגע שבמחוב שלנו יש אוכלוסייה מצומצמת, אז ממילא בהתאם, כמה מס אני יכול להביא, כמה אפשר לקחת מאנשים? ברור שאם ראש המחוב מגיע למקום ורואה שהציבור פה הוא ציבור גדול, אז התיאבון גדל, אז הוא רוצה יותר מיסים. אז מספר את הגמרא, כי אבי חזי, כי אבי עתי ריש נערה למטה, כשהוא ידע שהוא עומד לקבל ביקור של ראש המחוב, כי אבי חזי רבנן, כשהיה פוגש תלמידי חכמים, אמר לי, היה אמר להם את הפסוק, לחמי בו בחדריך וסגור דלתתך בעדיך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. פסוק שהיה עלום, אבל בזכות השירים נהיה פסוק מפורסם. אבל באמת, לך תתחבו, לכו תתחבו. למה? כי אם תתחבו, אז אין אנשים כאלה, אין אנשים, אז לא משלמים. כי אבך זה איניש דמטה, וכשהיה פוגש סתם את אנשי העיר, אמר, ריש נער ראתה למטה, עומד להיות לנו ביקור חשוב מאוד, של ראש המחוב. והעידנה נחיס אבא לפום ברא או ברא לפום אבא, כביכול, זה ביטוי, הוא ישחוט את האבא על הבן ואת הבן על האבא. אומרת, הוא יקרא אתכם במיסים. תרגום חופשי, מי שיש לו עיניים בראש שיעלם. ומגנזו כולה אלמה, ואנשים באמת נעלמו. מיד, מיד, אומר העיון יעקב, למה הוא לא אמר את אותו לחמי בו בחדריך גם לשאר הציבור? שיגיד את אותו לשון, לחמי, לחמי. הוא אומר לו, לחמי בו בחדריך, לתת עצה להתחבא, אפשר לתת רק למי שפטור מהמס. כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא, אותם תלמידי חכמים פטורים מלשלם. אז מי שפטור, אתה יכול להגיד לו להתחבא, כי על פי דין הוא לא צריך לשלם. שאר הציבור הרי מחויב בדבר. אי אפשר לגזול את מנת המלך, דינה דמלכות הדינה. אני יכול ליצור מצב שמבחינת המחוב, ראש המחוב, נראה לו שאין ממי לדרוש, וממילא הוא לא יגדיל את המיסוי. אז אם הוא נכנס למקום ורואה שווקים מלאים, אז זה נותן תאבון. הוא לא בא ואמר לו, תשמע, אוכלוסייה איף. אמר לו, בוא, תראה בעיניים שלך, תסתכל את המסחר בעיר, תראה את הציבור, תראה כמה מסתובבים, את המסקנות תוציא לבד, אני לא גבל אותו. אומרת הגמרא, לא זו בלבד. אמרו לי, כי עתי אמר לי, ממה אני בא? כשבא ראש המחוז ובאמת ראה את המצב ורצה מיסים מסוים, אמר לו, תגיד אתה, ממי לקחת? אדרבה, תלמד אותי איך לעשות את זה. אז אם ממילא ירדו המיסים. כי נייך נפשי, לפני מותו, אמר לו, שקולו תלי שרמאית הצעירי לי בסדינוי, יש פה 13 מאות, ואת זה תחזירו לפלניה. דשקילת מיני, לקחתי את זה ממנה ולא הצריכו לי. אני לקחתי את זה כי אני צריך להעביר לראש המחוז, אבל אם אני מת, אז אין לי למי להעביר. אז אפשר להחזיר לו את הכסף, זה שלא. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון, למדנו במשנה לשון מאוד סתומה. אמר רבי שמעון, בתחילה היו אותן אוספי שביעית. בתחילה היו קוראים אותם אוספי שביעית. משרבו הענפים חזרו לקרותן סוחרי שביעית. והגמרא מיד שואלת מה היא כאמר, על מה רבי שמעון מדבר, מה זה בהתחלה, מה זה בסוף? מי מכונה אוספי שביעית? מה זה נקרא משרבו הענפים? כל הביטוי של רבי שמעון סתום. עונה הגמרא, אמר רב יהודה אחי כאמר, בתחילה היו אומרים אוספי שביעית כשרים, סוחרים פסולים. הרי אמרנו שהסיבה שאנחנו פוסלים אותו לעד, כי אדם שעובד על חמדת הממון, אז הוא פסול לנו לעמוד. איך אני יכול לקבל אותו לעד? אני רוצה אדם כשר, אדם שהכסף נמצא לפני האיסורים אצלו, אז הוא לא יכול להיות אצלי כשר. והתורה אמרה, אל תשת ידך עם רשע ויוטט חמת. אנחנו אגב עוד לא הגדרנו מה זה הגדרה של הרשע של הפפור. אנחנו רק באמצע הסוגיה, לכן אנחנו נזהרים בלשון. כל הזמן בינתיים מה שאנחנו פגשנו את הביטוי, זה היה ברשי חמדת הממון. על מה אתה פוסל אותו? על זה שיש לו חימוד ממון. ואדם שיש לו חימוד ממון, אז אני לא יכול לקבל אותו. הוא לא אדם כשר בעיניי. אני לא יכול לסמוך על המילה שלו. הכסף עומד לפניו. אוספי שביעית, אדם שאוסף מהשדות. נו, אז מה חיסרון? טוב מאוד. מי שאוסף מהשדות עושה דבר נפלא. התורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. למה שהוא לא יאסוף מהשדה? מסביר היד רמה, מדובר פה על אחד כזה שאוסף כמויות לא מבוטלות, שבסופו של דבר הוא גם אוכל. בפוטנציאל הוא יכל לאכול את זה עד זמן הביור. הרי זמן שכקלה לחיה מן השדה, קלה לך מן הבית. אבל הוא אסף כמות כזאת שאמורה לספק את צורכי הבית. והיה אפשר להשתמש בזה בבית. אז גם אם בסופו של דבר הוא הלך ונכשל וכן מחר במעט, האדם הזה עדיין קשר לעדות. סוחרים, אדם שלח ומחר פירות שביעית, סוחר בפירות שביעית, חמדת הממון לפני האיסור, אדם כזה פסול לנו לעדות. משרבו ממציאים מעות לעניים, ואז לעניים ואספו לאומייתו, הענפים הכוונאים היו באים אל העניים, אומרים לו, לך לשדה, תאסוף בשבילך, רק תביא את זה אצלי בבית, קבל על זה כסף. ואז את זה הם היו מוכרים. חזרו לומר, אחד זה ואחד זה פסולים. אז חזרו חזל ואמרו, זה לא משנה אוספי שביעית, או אותם ממציאי מעות לעניים, כל אחד כזה שלוקח סחורה הביתה, שבסופו של דבר נמכרת, אדם כזה פסול אצלנו לעדות. אומרת הגמרא, קשו בבני רחבה, שאלו על זה בני רחבה, היי משרבו הענפים? מה זה הביטוי ענף? משרבו התגרים מבא אליהם. מה קרה? פה נהיו יותר סוחרים. יותר אנשים הפידו הרבה סחורה ומכרו אותה בשביעית. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אלא, לא זה הפשט במשנה. אלא, חזרנו בנו. בתחילה היו אומרים אחד זה ואחד זה פסולים. בהתחלה סברו סוחרי שביעית, ואותו דבר אוספי שביעית, פסולים לנו לעדות. למה? כי הם ממציאים מעות לעניים, וממילא הם לוקחים ועוברים על איסור של שביעית, חמדת ממון, פסולי עדות. משרבו הענפים ומיינינו, ארנונה, וכשהגמרא אומרת ארנונה, הגמרא נעצרת כדי להסביר לנו מה זה הביטוי. כדמחריז רביאנאי פוקו וזירעו בשביעית משום ארנונה. ארנונה זה המס שצריך לשלם למלך, אתה יש לך שדה, כך וכך, מטרים רבועים, אתה צריך לשלם כך וכך קורים לשנה. זה באמת לא מטריד את אף אחד אם אתה עובד בשדה או לא עובד בשדה, אם אתה יצאת לחופשה, אם הצליח הגידולים, אם לא הצליח. יש מס קבוע, כל אדם לפי השטח צריך לתת. הגיע מצב שאנשים לא היה להם מה לשלם. אז הוא יצא בהכרזה ואמר, מותר לבוא ולזרוע בשביעית. הלו, זה דאורייתא. שואל מי התוספות למעלה, ואם תאמר... ומשום ארנונה התירו לחרוש ולזרוע, דעה ואיסור מדאורייתא, לחרוש ולזרוע בשביעית. ויש לומר דמיירה בשביעית בזמן הזה. נו, אז מה אם בשביעית בזמן הזה? אומר היד רמה, מכיוון שבעצם מה שהיו עושים, מי שלא היה משלם, כי אין לו, היו מעלימים ממנו את השדה. אז בעצם יש פה מה שנקרא בפסק בחזל הפד מרובה. ובמקום של הפסד מרובה באו רבנן ואמרו, כיוון שכל השביעית הרי מדרבנן, מי גזר את השביעית הזאת? מדאורייתא אין שביעית. רש"י משתמש בלשון בטלה קדושת הארץ. אז מדאורייתא אין קדושת שביעית, אין שום בעיה לעבוד. מי גזר את זה? רבנן. הם אמרו, מתי גזרנו? כשזה לא במקום הפסד מרובה. כשזה במקום הפסד מרובה מעולם לא הייתה גזרה, ממילא אין פה איסור שביעית. זה תירוץ ראשון. מה? אבל לא בגלל שאני בא להרוויח את זה, זה נכון, אבל זה אני צריך לעשות מה שאני יכול לעשות, וזה החידוש. הנה מי אומר תופעות, יש לומר זה פיקוח נפש הוא, ששואל להם המלך מס ואין להם מה יפרעו. אז מה עושים עם מי שאין לו מה לשלם? זורקים אותו בקלבוש ומתים בתפיסת המלך. ואחי יתמר בירושן משום חיי נפש. כנראה שהתורות של תופעות מתבטא בתקופות מסוימות. היה תקופות שזה היה כמו הפריץ הידוע, ששם זה באמת פיקוח נפש. אז הוא אמר להם, צאו זירו בשביעית, וזה אומר את הגמרא, ומשרבו הענפים, מה זה רבו הענפים? זה לחיוב, התברר שהארנונה שמטילים על הציבור, הציבור לא יכול לעמוד. ואם לא יגרו בשביעית, אז לא יהיה להם ממה לפרוע. אז חזרו לומר, אופים כשרים סוחרים פולים, מי שאוסף מהשדה כדי לשלם את הארנונה, אפילו לזרוע מותר לו, אבל מי שלוקח את זה כדי למכור לאחרים, זה פסול לעדות, חמדת הממון. מספר את הגמרא, ודאי, 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 והכל זמני מדובר, כמובן. כן, לפי איך שהיה דרמה מסביר אותו, אבל על זה לא נאמר האיסור. רב חייא בר זורנקי ורב שמעון בן יהוצדקה וכאב זה לעבר שנה באסיה. הלכו לעבר את השנה במקום ששמו אסיה. מיד נזעק תופות במקום. שואל תופות, תגיד לי, על מה אתה מדבר? מותר לעבר את השנה בחוץ לארץ? הרי בור השנה, רב עקיבא, למדנו להם, אם רב עקיבא היה, אבל פה לא מדובר על גדולי הדור, איך אפשר ללכת לעבר? שואל תופות. ואם תאמר, איך היו מעברים באסיה? אסיה חוץ לארץ היא. ויש לומר דה לעבר רצונו לומר לחשוב. לא הכוונה שהם הלכו באמת לעבר. הם הלכו לעשות את התחשיבים, האם השנה הזאת צריך לעבר אותה או לא מעבר. והוא ראי אומר תופות, כי תכף ומיד נראה שהסיפור הזה קרה בשנת השבע. בשביעית אנחנו לא מעברים את השנה. היום שיש לנו לוח והכל מתקנת הלל, אז יוצא לנו גם כן בשביעית. אבל בעיקרון, בזמן שזה נעשה על פי חשבון, ובכל שנה היו שימו, השתדלו מאוד שלא יפול בשנת השבע, כפי שכבר דיברנו, לא להאריך עליהם עוד חודש בשנה שלא לעבוד, מספיק שכל השנה הזאת הם לא יכולים לעבוד. אומרת הגמרא, בגדו, בדרך פוגש אותם ריש לקיש, איתה פלבדה, הוא אמר, איזה איך זה, איך יאב זה עובדה. אז הוא הצטרף אליהם, אמר, אני אלך לראות באמת איך מעברים את השנה, לשבת, לשמוע את השיקולים, לראות איך זה נעשה. חד ילאו גברה דקרקריב, ראה בן אדם חורש שדה. אמר להם, כהן וחורש? למה כהן? הגמרא ביד תמסביר בהמשך שהכהנים חשודים על השביעית. אז הוא בא ואומר להם, יש בו בן אדם כהן שחורש בשנת השבע, עובר על איסור דאורייתא. אמרו לו, יכול לומר, אגיסטון אני בתוכו. לימדו על הזכות. מה יש? אברשי מסביר פירוש אחד, יכול להיות שהוא שכיר, והקרקע היא קרקע של נוכרי, ולכן כיוון שהוא שכיר וקרקע של נוכרי, למה אתה רואה פה אדם בעל איסורים? אין אמי, משום ארנונה, שכרו בעל הבית, לחוש, דיברנו, הרי מותר לזרוע בשביל ארנונה. תוחז ילאו גברה דעה וקסה בגרמי, ראו אדם שזומר את הזמורות שלו בקרן, אמרנו כהן וזומר? אמרו לו, ושוב הם מלמדים סנגוריה, יכול לומר לאקל בית הבת אני צריך. דיברנו בבבא בתרא, שם בהרחבה בסמך וב, איך היה נראה בית הבת. מדובר בארץ. הלכו לכיוון, אבל שלקיש היה בארץ ישראל, רבי יוחנן בן שלקיש. הסיפור קרה בארץ, אתה יודע, הסיפור קרה בארץ. אקל בית הבת זה, שם אמרנו שכשעושים מפיקים את השמן בבית הבת, אז היו עושים, בשלב הראשון היו סוחטים את הזיתים, אחרי זה היו עוצרים אותם, זאת אומרת, היו שמים את זה בתוך סקים, מעמידים סק על גבי סק, מורידים על זה קורה. לייצר את הסק הזה היו עושים מזמורות, כדי שלא יברחו הזיתים לצדדים כשמניחים עליהם את הקורה. אז אמרו לו, כנראה שהוא צריך את זה לדבר כזה שזה לא צורך מלאכתו, זה המפר. וכיוון שזה לא צורך מלאכתו, כי בעצם מיד בת עושות במקום בדיבור מתחיל לאקל בית הבד, ואומר תופות, וקשה, זה מכל מקום, מה בכך? אבל הרי משביח את הקרם. מה אתה מספר לי סיפור? צריך את זה ללא ידיעה. יכול להיות, אבל בצורה תחתונה, הוא מוציא את הזמורות, וזה עבודה שנעשה בשביל. הסוף עוד באמת אומר, מדובר שהוא עשה את זה בצורה ברוטלית, בצורה כזאת שהיא לא משביחה את הקרם, הפוך, היא מקלקלת. אומרת עושות, ויש לומר, דוד לבאותו עניין, דוודאי קשה לה. דלק עליך יבוא משום נוטה, כדאמרים לגבי שבת, הוא מחלק שבשבת יש מושג של מלאכת מחשבת עשרה תורה. בשביעית מה התורה עשרה? עבודת קרקע, מה שזה תועלת, מה שלא תועלת, התורה לא עשרה. לימדו עליהם סנגוריה. עונה להם ריש לקיש על זה ומתבטא בלשון. אמר להם, הלב יודע אם לאקל, אם לעקלקלות. מטבע לשון. הלב יודע אם זה באמת כמו שאתם מוצאים פה איזה כל מיני סנגוריות לאקל, או שזה פשוט להקלקלות, אלא שבסך הכל הם עושים את זה כדי לעבור על דת. שואלת הגמרא, היי אמר לו ברישא, איזה סיפור קרה קודם? אילי מה הקמה הייתה הסיפור הזה של רעש האדם שחורש בשדה? ואת זה אמר לו ברישא, הנמי לימרו הגיסטון אני בתוכו, אז למה בסיפור של הקרם הם לא ענו לו את אותה תשובה? מדובר על אדם שהוא שכיר שצריך לשלם מעצמה, מה הסיפור? שדה של גוי והוא שכיר בתוכה. אלא האמר לברישא קודם היה סיפור עם הקרם. וביחס לכרם הם ענו לו זומר הזמורות לאקל. והדר אמרו להך, ובפעם השנייה של החרישה אמרו לו את הביטוי הזה של שכיר בתוכה. שואלת הגמרא, אגב, מה יש לכהן? למה ריש לקיש מתבטא בלשון כהן? מי אמר שזה היה כהן? אולי זה היה סתם ישראל? עונה הגמרא, משום דחשידי השביעית, כי הכהנים חשודים על השביעית, ולמה כהן חשוד על השביעית? כדתנן. שאה תרומה שנפלה למאה שאים של שביעית. אנחנו יודעים שיש לנו מושג שנקרא ביטול ברוב. מדאורייתא ביטול ברוב אחד בתרי, מדרבנן אחד בשישים. ישנם דברים חשובים יותר כמו תרומה, אחד ומאה, כי תרומה זה איסור אכילה אבל לא איסור הנאה. אורלה וכיליים שזה איסורי הנאה, אחד מ-200. נפל לנו שאה של תרומה לתוך 100 חולים. א', יש פה שאה תרומה, את השאה התרומה הזאת צריך להחזיר לבעלים. התרומה שייכת לכהן בחינם, אז אנחנו מוציאים שאה אחת, נותנים את זה לכהן, ושאר התערובת מותרת, וזה המקרה שלנו. שאה תרומה שנפלה למאה שאים של שביעית, תעלה, אתה מוציא את האחד של השייך לכהן, והשאר אנחנו משאירים כמו שהוא. פחות מכאן, אבל אם זה פחות מהתערובת הזאת, הדין יירקבו. אז אנחנו הולכים וממתינים שזה יירקב, כי אי אפשר לבוא ולאכול את זה, זה ספק תרומה. אומרת הגמרא, ואבינן בה, ושם שואלת הגמרא, מה יירקבו? אם קראנו לכהן בדמי תרומה, חוץ מדמי אותה שאה, מה הבעיה? את השאה ששייכת לכהן שזה שייך לו בתור תרומה, נשאיר את זה לכהן. ואת השאר נמכור את זה בדמי תרומה, במחיר שמוכרים תרומה, כמובן שזה זול יותר. ואמר הבחיה משמי דעולה, זאת אומרת נחשדו כהנים השביעית. למה אני לא מוכר להם? כי יש לשביעית זמן, יש זמן הביור. ומכיוון שהכהן הזה רגיל לקבל תרומות ולתרומה אין זמן הביור, כיוון שהוא רגיל בקודשים שאין להם זמן הביור, אז הוא עלול גם בזה לבוא ולהשתמש בלי זמן הבואר, ולכן אנחנו לא הולכים ומוכרים לו.
זה לא סיבה למה חושבים בהם, זה מראה שזה...
זה תוצאה. זה תוצאה, בגלל שיש להם את הדין
של... למה חשבו בהם? אנחנו לא רואים.
לא, זה המצב.
בגלל
שהוא רגיל אחרת, אז הוא חושב שגם פה הרי הוא מבין הכל בדיני קדושה, לכן הוא התנהג אחרת. תראה רש"י, אומר רש"י, נחשדו כהנים להשעות שביעית אחר זמן הביר. למה? דמורו בהיתר, לא בגלל שהוא ישרע, יש לו הוראת היתר. משום דהשתיירו תרומה וקודשי קודשים לגבי הוא, והשביעית נמי קדושת הארץ, אז מה? זה הכל קדושה, אז בקדושה אין לו זמן הביר. לא, זה הביטוי, הביטוי היה כאילו על ישראל, מה פתאום לחשוב? לא מעוד כהן שעובד, כי עוד כהן שחושב שמותר לו לעשות, לא בגלל שאנחנו מכריזים עליו. אומרת הגמרא, אמרו תור דאודים, אמרו עליו רב חייא בר זרנוקי ורב שמעון על ריש לקיש, זה קנטרן, זה מטריח בדברים, כל הזמן יש לו ביקורת. כמעט ולאטם, כשבאו לאותה עלייה ששם היו מחשבים את החשבון של עיבור השנה, סליקו לאיגר שלפו לדרגי מיטוטי, העלו את המדרגות, סילקו את זה מתחתיו כדי שהוא לא יוכל לעלות אליי. עתה לקמיד רבי יוחנן, חבר ריש לקיש וסיפר לרבי יוחנן את מה שקרה לו. אמר לו, אומר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, בני אדם החשודים על השביעית כשרים לעבר שנה? למה הם חשודים על השביעית? כי הנה עובדתית הם רואים אדם שעובר על איסורי שביעית ומלמדים עליו סנגוריה. הדר אמר, לא קשה לי, חזר ואמר ריש לקיש לעצמו, בעצם זה לא קושייה. מי דדעה והשלושה רועי בקר, באמת לא סומכים עליהם. היה לנו לאל סיפור עם שלושה רועי בקר שאמרו שצריך לעבר את השנה לפי החשבון שלהם, עם הגידולים של החיטים והשעורים יצאו ביחד וכו'. ורבנן החשבונה היו סמוך, מה עשו חכמים? ישבו ועשו חשבון משלהם, ולא בגלל הרועי בקר. כנראה שגם פה לא סומכים עליהם, שהם יחשבו, אבל עליהם אי אפשר לסמוך, זה אנשים שמזלזלים בשבילית. והדר אמר לו דמי, אחרי זה הוא חזר ואמר לעצמו, רגע, זה לא דומה. הטעם, הדור אימנו רבנן, ועברו על ההוא שעתה. שם ישבו ובאמת דיברו את השנה. הכה קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. מסביר רש"י. קשר רשעים הוא, ואיך אנו סומכים על מניין זה לעשות כדבריהם, ואפילו אי הם עושים עיבור כדין וכדת, אין השנה מתעברת על ידיהן דבעינן בידין נמלים, וזה אינו מן המניין. צריך למנות את הבידין, דיברנו, ומי שלא שייך למניין אז שיצא, והם לא נחשבים נמלים. למה? כי זה קשר רשעים. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן דעתה, אומר לו רבי יוחנן, זה בדיוק הבעיה, שאתה קורא אותם רשעים, כי אתה לקמי דה רבי יוחנן, כשהם באו לפני רבי יוחנן אמרו לי, קרא לנו רואה בקר ולא אמר להם מר ולא מידי, קרא לנו רואה בקר והרב לא הגיב. אמר לו, ואם קרא לכם רואה צון מה ימין עלי, ואם היה קורא לכם רואה צון אז מה היה קורה? אז יש פה במערשה, למה הם באו והתלוננו על מה שהוא קרא להם רואה צון, למה הם לא התלוננו על זה שהוא קרא להם רשעים? אז המערשה רוצה להגיד פירוש אחד, שהם לא שמעו מזה, הם לא ידעו שהוא קרא אותם רשעים. פירוש שני אומר המערשה, הם שמעו, אבל על זה באמת היה מחאה. הם לא באו על רשע, כי הם באו בטענה לרבי יוחנן. כשהרב שמע שהוא קורא לנו רואי בקר, למה הרב לא קפץ? למה רק שהתבטא בלשון רשעים? ואז ענה להם תשובה רבי יוחנן, הביטוי הזה זה לא ביטוי שלילי, והוא מביא לזה סייעתא. אומר המערשה, מצאנו את זה אצל רבי עקיבא. דאמר לי יולתן בן הורקינס לרבי עקיבא, אתה עקיבא ששמך הולך מסוף העולם הצופו ועדיין לא הגעת לרועי בקר? ואמר לו, אפילו לרועי צון לא הגעתי. אז זה ביטוי שנמצא אצל החכמים, וזה הוא לא ראה דלזול. אומרת הגמרא, מהי קשר רשעים? מאיפה נולד המושג שנקרא קשר רשעים? זה ביטוי מאוד מעניין, מאיפה זה נולד? קשר רשעים. מספרת הגמרא, טוב, התקציר, הזמן הוא רץ, אבל התקציר היה סנחריב, מלך אשור, בא להחריב את ירושלים, להחריב את בית המקדש, והוא מקיף את העיר, וחזקיהו היה מלך יהודה, מלך ירושלים, והיה לו סופר, שבנה, יש פה נידון אם זה באמת אותו שבנה הסופר, זה לא לנו, המערשה אומר שזה כן, יש תופות במסכת שבת בדף מדבט עמוד בית אומר שזה לא היה, אבל היה שם הקשר, בעצם מי שהוליך את הדברים בין ה... הוא שלח לו את רב שקה, שהוא יבוא ויתווך ביניהם, והוא חירף את מערכות השם, כמבואר בספר מלכים. והוא היה השידוך ביניהם, היו שם כמה שהוליכו בין המלך אליו. אחרי זה בספר ישעיהו מבואר, שיש ביקורת מאוד חריפה, הנביא בא ומבקר מאוד את שבנה, וגם מקלל אותו. והגמרא בעצם מנסה להבין מה קרה שם, מה היה רע בשבנה הסופר, אומרת הגמרא. שבנה ודריש בית ליסה רבותה, שבנה היה דורש, 13 אלף רבבות היו נמצאים אצלו. חזקיה ודריש בחצה רבותה, אצל חזקיה הוא היה רק 11 אלף רבבות. כי את הסנחריב וצר עלי די ירושלים, כתב שבנה פיתקה, שדה בגירה שלח את זה עם חץ, שבנה וסיעתו השלימו, חזקיה וסיעתו לא השלימו. אני וסיעתי רוצים שלום עם המלך, מקבלים עלינו את המרות של סנחריב, אבל חזקיה הוא לא רוצה. שנאמר, כתוב בתהילים, כי הנה הרשעים מדרכון קשת, כוננו חיצם על יתר. אמנם שם נידונו לגבי לשון הרע, אבל זה גם הביטוי אומר פה רשי, הוא ירח את שבעצם היה קולו לשון הרע. הווקא מסתפה חזקיה, פחד חזקיה, ממה הוא פחד? אמר דיל מחף ושלום נתי דתי דקוצ'בוך ובתר רובה, אולי הקדוש ברוך הוא ייקח אותנו אחר הרוב, הרי לשבנה היה את הרוב. כיוון דרובה ממסרי, הרי הרוב רוצים ליפול בידו של סנחריב, אינו נמי ממסרי, אז גם אני וסיעתי אפול בידו. בא הנביא ישעיה ואמר לו, לא תאמרון קשר לכל אשר יאמר העם הזה קשר. זה לא נקרא קשר, למה? כלומר, קשר רשעים הוא, וקשר רשעים אינו מן המניין. כיוון שזה קשר רשעים, אז זה לא נקרא רוב. וכיוון שזה לא רוב, אז ממילא אין לך את החשש שמא תיפול בידו. מה? שבנה הלך נגד המלך, חזקיהו המלך, המלך אומר שלא ללכת לסנחריב, הוא הולך ורוצה לקרות ברית עם סנחריב. מורד במחוץ זה רשע, מה זה נקרא מורד במחוץ? הלך לחצוב לו קבר בקברי בית דוד, הלך שבנה לקרוב לו קבר בקברות בית דוד. שבנה לא היה מלך, אבל הוא כל כך התנסה והתגאה שהוא הולך כבר לעצמו להכין לו חלקה, הוא כבר המלך, מרד בחזקיהו. בא נביא ואמר לו, מה לך פה? ומי לך פה? מה אתה מחפש פה? מה אתה מלך? ומי לך פה? יש לך פה איזה בן משפחה שקבור פה? כי חצבת לך פה קבר. הנה השם מטלטלך טלטלת גבר המערב טלטולה דגב הקשי מדייתתה. הגלות של הגבר יותר קשה משל האישה, כי אישה לפעמים יש לה חנופה, עוד מישהו יכול להתייחס אליה בעדינות. כך אומר הרד"ק. ואז הפסוק ממשיך ואומר, ואותך עתו. אמר רבי יוסי בחנינא מלמד שפחה בו צרת. כתיב אחר ואותך עתו, וכתיב על שפם יעתה. והפסוק ממשיך ואומר לו, צנוף יצומך צנפה כדור אל ארץ רחבת ידיים. הפסוק מסיים רק, ושם תמות ושם המרכבות כבודך קלון בית אדוניך. תנא, הוא ביקש קלון בית אדוניו, הוא רצה למרות במלך בחזקיהו, לפיכך נהפך כבודו לקלון. מספרת הגמרא איך נהפך כבודו לקלון. כי הוה נפי, כשהוא יצא מהעיר, עתה גבריאל אחרי לדשא באפי משרתי, הרי הוא יצא מהעיר עם כל הפתיעה שלו, איך שהוא יוצא ראשון בא גבריאל פותם לו את החומה. אמרו לו, משרייתה חייך, אמרו לו שמה, הוא בא אצל המלך אשור. איפה כל אלה סיפרת לנו? שבנה ופייתו. אמר, הדרובי, עזבו אותי. אמרו לו, אם כן, אחוך כמך חדבן, אתה חתיכת רמאי. נקבו בעקביו ותלו בזנבי סופיהם, והיו מגררים אותו על הקוצים ועל הברקנים. אני מניח שהגמרה שעומדת כרגע בפנינו, לגמרה יש קושי נורא. איך שבנה מגיע למצב כזה? אם זה שבנה הסופר. מגדולי הדור, איך הוא מגיע למצב כזה? אומרת הגמרא, אמר רבי לזר, שבנה בא לנאיה. אומר רשי כמשמעו, ויש אומרים משכב זכור, כתיב החלו בא אל הסוכן הזה, הוא כתיב אתם אצל דוד ותהי לו סוכנת מלשון מחמם, וזהו הנעת הגוף, כי השתות יהרסו צדיק מפעל. רב יהודה ורבין אחד אמר, אילו חזקיה וסיעתו נהרסים וזה השתות יהרסו צדיק מפעל, כביכול הקדוש ברוך הוא, מה משלם שכר לאותו סיית הצדיקים? ואחד אמר, אילו בית המקדש יחרב על ידי סנחריב, מכוח העצה הזאת של שבנה הצדיק מפעל, אז אם ככה, היה נפלאותיו של הקדוש ברוך הוא. ואולה אמר, אילו מחשבתו של אותו רשע של שבנה אינה נערפות, צדיק, השכר של חזקי, מה פעל? איפה מתן שכרן של צדיקים? מסבירה הגמרא איפה זה מונח בפסוק, בשלמה למען דאמר אלו מחשבותיו של אותו רשע, היינו דכתיב כי השתות יערסו, שתות זה מלשון שיטה, דהיינו משית מקירות ליבו, אז אני מבין את הלשון השתות. ולמען דאמר בית המקדש נעמיד איתן, אבן היה שם עם עוד נביאים הראשונים ושתייה הייתה נקרה, הייתה אבן שממנה הושתת העולם, אז אני מבין מה זה הביטוי של השתות, מתחת לארון ברית השם היה את האבן. אלא למען דאמר חזקיה וסיעתו היכי אשכחן צדיקי דאיקרו שתות. מה זה הביטוי? מאיפה צדיקים נקראים שתות? דכתיב להשם מצוקי ארץ וישת עליהם תבל. מצוקי ארץ זה הצדיקים, וישת זה השתות. ויבאיתם המאחה יפלי עצה הגדיל תושייה, והגדיל תושייה פה תושייה זו התורה. אמר הבחנה, למה נקרא שמה תושייה? למה התורה נקרא תושייה? מפני שהיא מתשת כוחו של אדם. דבר אחר תושייה, למה תורה נקרא תושייה? שניתנה בחדשיים מפני השטן, כי השטן היה בא מקטרק ואומר, למה שזה לא יצא מלאכי השרת? את זה אתה נותן לבני אנוש? דבר אחר, תושייה של תוהו ושוהו, שהעולם מושתת עליהם. אמר אולה, מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה. מסביר רש"י, מחשבה פירושו של דבר אדם שיש לו דאגת הלב על מזונותיו, מועלת מהניה לשכח תלמודו, שנאמר מפר מחשבות ערומים ולא תעשנה ידיהם תושייה. שם הפסוק הולך לכיוון ההפוך, מפר מחשבות ערומים, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא גורם שאותם ערומים, אותם עניים, לא יהיה להם מחשבות של דאגות פרנסה, ממילא ולא תעשנה ידיהם תושייה, ועל ידי זה הם לא יאבדו את התורה מכוח המחשבה. פירוש נוסף מביא רש"י, נורא והיום, לשון אחר, מחשבה שאדם מחשב כך וכך יעשה, כך וכך תעלה בידי, מועלת להשבית הדבר. אתה מתכנן? אז הוא מחייך. מה אתה עושה תוכניות? מה אתה עושה לי תוכניות? שאין מחשבתו מתקיימת אפילו לדבר תורה. היית אומר אולי בדברי תורה הוא יכול לעשות מחשבות, אני בעזרת השם תוך שבוע יסיים מסכת זה וזה. אפילו לדבר תורה, כגון אומר עד יום פלוני יסיים כך וכך מסכת בגרסה, לא מועיל. מפר מחשבות ערומים. אומרת הגמרא, אבל יש עצה. אמר רבא, אם עסוקים לשמה, אבל מי שלומד תורה לשמה, אינה מועלת דהיינו, זה לא מקלקל את התורה. שנאמר רבות מחשבות בלש ואיש ועצת השם היא תקום, מצא שיש בדבר השם תורה לשמה, היא תקום לעולם, עצה כזאת היא באמת מתקיימת לעולם.